אז צ'לסי שלנו, ב-20 שנים האחרונות, זכתה בכמעט כל גביע אפשרי. וגם הייתה אחת מ-10 הקבוצות הטובות ביותר בעולם, לפחות ברוב השנים. ופתאום, לפני בערך שנתיים, עם הסנקציות והמלחמה באוקראינה, ופאף, האימפריה נפלה. איך קרה, מה קרה, מה דעתנו על זה, איך אנחנו בתור אוהדים מרגישים? בלוז ישראלי, בואו נתחיל.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
אהלן איתי.
שלום, שלום, שנה טובה.
שנה טובה, אהלן דין.
אהלן, שלום, שנה טובה.
טוב, חתימה. אז תודה, שנה טובה, חתימה טובה. הבאתי שני חבר'ה אוהדים הפעם, אחרי הקרב של פרק קודם, שעשינו דו-קרב האופטימי והפסימי, אז יש לנו פה עכשיו שתי נקודות מבט שונות, לגבי, נקרא לזה, נפילת האימפריה. אז בואו, אני באמת רוצה שנתחיל את הסופר, את זוג, מי רוצה להתחיל?
דין ירחל.
יאללה, דין, יאללה, דין. מי יותר גדול בכלל? מי גדול?
מה זה מי גדול? לא הבנתי את השאלה.
מי יותר גדול? בגיל, מבוגר.
אני מאמין שדין.
חושב שאני, כן.
טוב, יאללה, אז דין תתחיל. כבוד לגדולים, אז ככה. דין, צ'לסי יש לה מנטליות של ווינרים. כל הזמן היה בקבוצה איזשהו שחקן ווינר, איזושהי קבוצת שחקנים ווינרים. אנחנו יכולים להסתכל על זה, ובאמת אנחנו מדברים על מידן אברמוביץ' ומעלה. מידן אברמוביץ' ומעלה. מידן אברמוביץ' בעצם אנחנו נמצאים בתקופה הזו של סטייה בתארים וווינריות. אז תגיד לי אתה. מה דעתך על המנטליות? מה גרם לנפילה הזאת בעצם?
וואו, זה המון המון דברים שקרו ביחד, כל מיני, המון תהליכים לא מוצלחים, קבלת החלטות לא נכונה. אין ספק שבעידן רומן זה, כל המהות של להיות צ'לסי זה היה נטו סביב תארים. מי שלא הביא תארים, שלא הביא תוצאות, כולנו מכירים את זה, פוטר והלך הביתה. במאמן אחר מאמן אחר מאמן. וכל הדברים האלו ביחד, כל מה שקרה, בין אם זה הסנקציות, בין אם זה טעויות מקצועיות, טעויות של מרינה אולי, אני מאמין שזה נקודות שניגע בהם, ועד להחלפת ההנהלה לחזון חדש לגמרי, גרמו בסופו של דבר כמכלול של דברים למה שאנחנו רואים היום, להתרסקות הזאת. האם זה ישתנה או לא, זה רק הזמן יגיד. האם נחזור להיות מה שהיינו. אבל כן, אין ספק שצ'לסי של היום זה לא צ'לסי שהכרנו, וגם דרוגבה אמר משהו יפה, כאילו, יפה אבל לא יפה, כאילו לא מזמן, הוא אמר, I'm not recognized my club, וזה נכון, זה המצב לצערנו הרב.
כן, לגמרי, יש פה באמת שינוי מהותי, ואנחנו נדע בעתיד אם זה לטובה או לא לטובה. על פניו זה נראה לפי ההשקעה שאכן אנחנו הולכים למקומות טובים. איתי?
אז דיברת על המנטליות של ווינרים, וזה באמת אחת הבעיות שהיא אולי הכי יצרה לנו את הבור הזה שנכנסנו אליו. בעצם הייתה לנו קבוצה שמ-2000 ולא יודע מה, מאז האליפות האחרונה עם קונטה בעצם, ב-2017, פשוט אוסף של פלסטרים, על גבי פלסטרים, על גבי פלסטרים. עכשיו הבעיה היא שבשונה מקבוצות כמו יונייטד ב-10 שנים האחרונות, או ארסנל ב-10 שנים האחרונות עד העונה שעברה, לא דשדשת באמצע טבלה ולא הבאת תארים ולא עשית שום דבר. הבאת באמצע ליגה אירופית, הבאת את ליגת האלופות, ופתאום אתה אלוף אירופה, ופתאום אתה בטוח שאתה במצב טוב. עכשיו כן, היו שחקנים טובים, היה לנו את קנטה, ועזרדה בחלק מהתקופה הזאת, והיו שנים יפות של מאונט, והיו שנים יפות של עם תיאגו סילבה וריס ג'יימס, אבל קבוצה כקבוצה לא הייתה בנויה בצורה נכונה. נכון, ואז מה בעצם אנחנו הרגשנו שאנחנו בטופ, ושלא צריך עכשיו להביא עוד איזה קשר אמצע חזק, כי וואלה קנטה אמנם מושך חצי עונה, אבל כשהוא שם אז הוא סבבה, וז'ורג'יניו היו לו תקופות, וקובצ'יץ' כשהוא לא פצוע, ובשאר הזמן מה אתה רץ עם לופטוס צ'יק, ועם כל מיני דניס זקריה או סאול שישאלנו, ואחת הנקודות הכי משמעותיות בנפילה שלנו, זה שבעצם בלי לשים לב, כבר 6 שנים אנחנו לא בונים קבוצה, בעצם עד הקיץ הזה, שהתחלנו תהליך ממש מחדש מאפס, אנחנו לא בונים קבוצה.
אתה לא פקטור
לאליפות. בדיוק, אתה פותח עונה, ואתה יודע שאתה צריך להגיע לטופ 4, בזמן שסיטי וליברפול רצות לאליפות כל שנה, וארסנל פתאום רצה לאליפות, ויונייטד בונה קבוצה חזקה ומביאה רכש, ואתה בונה על זה ששוב תקבל הגרלות שאתה יכול לעבור בליגת האלופות, ולגנוב איזה ניצחון על קבוצה ליגה רביעית בגביע בדרך לגמר. אז במשך 7 שנים עכשיו, לא הייתה בנייה של קבוצה, והמנטליות של הווינרים שדיברת עליה, משהו שקבר אותנו מאוד. וזו נקודה מאוד חשובה, אולי הכי חשובה, בנפילה שלנו.
אז יש לי שאלה. איך תסבירו לי, את השחייה בליגת אלופות, בא תומאס טוחל, אחרי עונה מדשדשת של למפארד וכל מיני, לא יודע, החלפות מאמנים כאלה ואחרות, סנקציות שתכף נדבר עליהן, בא נעברות ובא ולוקח את מה שיש, מחדיר בהם איזשהו רוח בלתי מוסברת, והם נהיים פתאום קבוצה מטורפת, שוואלה, פתאום אתה רואה מנטליות של ווינרים, הנה, לקחו אלופות. ניצחו את ריאל, לא תגידו עכשיו סתם עשו קמפיין חווה. היו קבוצה מדהימה, תסבירו לי.
זה בדיוק הנקודה, המנטליות. זה בדיוק הנקודה. הגיע מאמן חד. כן, דיאל.
טוב, מה שאני בא להגיד זה שפשוט בוער בי. קודם כל, חייבים לבוא ולהוריד את הכובע בפני טוחל. אני אישית שהוא היה בפריז לא חשבתי שהוא כזה, אבל הוא אחד המאמנים הכי גדולים שהיו כאן. חד משמעי טופ 3, אם לא טופ 2. זה קודם כל. דבר שני, אני חושב שטוחל הגיע, פשוט שינה את השיטה. הדבר הראשון שהוא התרכז בו זה לייצב את ההגנה. קודם כל לייצב את ההגנה, זה היה באמת הבעיה העיקרית בזמנו. ואחרי שההגנה התייצבה, ובאמת אני זוכר שהיה לנו כמות משחקים שהיה לנו רשתות נקיות על ימין ועל שמאל, עברנו קדימה באמת ממשחק המגנים שהכרנו עם צ'ילואל וג'יימס, זה באמת כאילו מה, וכמובן קנטה וסי, זה מה שכזה הוביל אותנו. אבל צריך לזכור קודם כל שאני חושב שהרן הזה בליגת האלופות זה היה בערך המשחקים האחרונים שראינו את קנטה, כמו שאנחנו מכירים, אני לא חושב שהוא הופיע מאז, כמו שבאמת אנחנו מכירים ויודעים, וצריך לומר את האמת, בואו, עם סגל כזה שזכינו, זה לא מזל, כי באמת נתנו הופעות גדולות, אבל זה קצת מזל, זה לא שחקנים שאתה יכול להגיד שהם היו הטופ של אירופה, גם אז.
לא נכון, ממש לא, לא מסכים איתך.
מי קנטה ורודיגר? מי? וג'יימס, אוקיי.
נו, צ'ילי.
זהו.
הנקודה,
עם הקפה של הברץ ורנר.
לא, רגע, ושוער, היה לך שוער פח?
נכון, היה לך את מנדי, שבאמת נתן לך את העונה הזאת, אבל
שוער הטוב בעולם זכה באותה שנה. אז כן היה לך איזשהו תלקיט של קבוצה. יאגו סילבה, עם כל הכבוד, הוא אחד הגורמים המשפיעים מבחינה מנטלית לדעתי בזכייה הזו. הוא היה שם, נתן גב לכל הצעירים, בין אם הוא קפטן על המגרש או בין מחוץ למגרש, אני לא אשכח את התמונה הזאת שהוא ומאונט חוגגים שם בספסל וזה. כאילו, בואו, היו שחקנים שכאילו מנטלית, מה, ז'ירו אחד הלוחמים, אחד השחקנים הלוחמים שראינו
ועשה גול מכלום. אבל ז'ירו זה בדיוק הנקודה, שהוא לוחם, הוא ווינר, והדבר הזה, ודין נגע בזה, טוחל בא, הוא מייצב את ההגנה, לייצב את ההגנה זה טוב לליגת האלופות, למפעלים שיש לך משחקי נוקאוט, שאתה יכול לבוא, לקחת את ה-1-0 עם שער נקי, ואתה מגיע למשחק השני כשאתה בראש הרבה יותר נקי, והקבוצה השנייה בלחץ. בליגה זה לא בהכרח עובד, וגם באותה עונה בליגה, שנכון, למפרד פתח ופתחנו יחסית לא טוב, לא היית שם מהקבוצות הכי מפחידות, והפסדת משחקים, ופתאום כשהדבר הזה קורס, אתה גם מקבל 5 שערים מווסט ברומיץ'. אז הדבר הזה זה המנטליות וההגנה, זה בדיוק טוב לליגת האלופות, וזה למה אתה לוקח את ליגת האלופות, ואתה כבר כמה שנים בכלל לא פקטור בליגה.
אגב, עוד דבר, באותה עונה, אם אני זוכר נכון, היה לנו משחק בסוף נגד אסטון וילה, שבאמת זה היה המשחק של האם להבטיח את הטופ 4 או לא, ואני חושב שגם נעזרנו בטוטנה בשביל להבטיח, כי הפסדנו אותו.
הפסדנו, כן, נכון.
כן.
והפסדנו גם גביע באותה עונה. כן, לא חסר.
טוב. בסדר. שוב, אני נוטה להסכים איתכם שמה שנקרא, לא היו לנו אגדות, ולא היו שחקנים, שחקני נשמה שאפשר לבנות עליהם,
לא,
כאלה
הפוך, היו בדיוק,
שנותנים את הנשמה.
היו בדיוק שחקני נשמה, אבל לא היה לך בסיס יציב לקבוצה.
לא, אני מדבר בהשוואה להיום.
כן.
שכביכול כולם שחקנים צעירים, חדשים, ואפשר לראות שחקן כמו מאונט, שאתה יודע, חשבת שהוא יהיה הקפטן, שהוא יהיה פה לנצח, והנה הוא באיזשהו שלב בוחר את הבחירה שלו ועובר לאחת נקרא לזה הקבוצות הכי סנועות על ידי האוהדים. אז בעייתי. טוב, אני מסכים איתכם לגבי הנושא הזה. אני רוצה רגע לדבר על הסנקציות הפוליטיות. כאילו יש את כל הנושא של החלפת בעלות, וכל הנושא של המלחמה באוקראינה, כאילו, זה גם נראה לי בעצם עוד סיבה לנפילת האימפריה. איתי?
כן, אז הנקודה השנייה באמת, זה, האמת, יש עכשיו את הבדיחה בטוויטר והכל של כמה זמן ביום אתה חושב על הרומן אימפייר, ואז אמרת על האימפריה. אז אנחנו חושבים כל יום על הרומן אברמוביץ' אימפייר, נכון? כן, זה משהו באמת חסר תקדים בהיסטוריה של הכדורגל שבאה הממשלה, ופשוט מטילה סנקציות על קבוצת כדורגל, באמת באמת בלי שום סיבה, כי הבעלים הוא ממוצא רוסי, ולא משנה עכשיו כן חבר, לא חבר, זה לא, זה אין שום קשר, זה פגע בספורטיביות בצורה אנושה. הרבה פעמים אנחנו חושבים כאילו, אוקיי, סנקציות, בסה, יש פה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים שפגעו בנו בהקשר הזה, שמשפיעים עלינו עד היום. אחד זה הפסדים כלכליים עצומים. באותם ימים, אני מזכיר לכם, אסור לצ'לסי לעשות שום עסקה. עסקה מרמתה למכור כרטיסים. זאת אומרת, כל מי שלא החזיק במנוי הנתיב והיה לו כרטיס מלפני הסנקציות, אי אפשר היה לקנות כרטיסים, אי אפשר היה להזמין כרטיסים חדשים. האצטדיון היה ריק בהרבה מהמשחקים. וזה כסף עצום. שהוא משפיע עלינו בעריה הפיננסית של הפייר פליי, וזה כסף שיריבות שלנו המשיכו לצבור בכל התקופה הזאת. וחוץ מהעניין הכספי הזה, בעצם שחקנים מסתכלים על המועדון, אז אומרים, רגע, אין פה עתיד. אני לא יודע מה יהיה עם המועדון הזה.
זה לא שאין עתיד.
שנה.
יש
לא,
אי ודאות,
כרגע,
זה לא שאין
כרגע,
עתיד.
נכון.
יש אי ודאות. כן.
יש אי ודאות, שבסוף שחקן רוצה להביא לחם הביתה, לחם
כן,
עם יהלומים,
כן,
אבל לחם. וראינו בסוף שחקנים כמו רודיגר, שגם בפרקטיקה נאסר עלינו לנהל איתם מסע ומתן, ובעצם הוא עוזב
נכון.
אותנו בחינם. ושחקנים שאנחנו אולי רוצים להביא ולא יכולים להביא אותם, כי אסור לנו לנהל מסע ומתן, וגם כי מי ירצה להגיע למועדון שאתה לא יודע מי הבעלים שלו, יכול שיגיע בעלים חרה שלא מוכן לשלם את המשכורות או להביא רכש, ואתה לא רוצה להיות תקוע במקום כזה. ואחרי כל זה, אנחנו צריכים להמשיך לשחק כדורגל ולהתקיים. אז זה באמת גם נקודה שהיא משפיעה, ואני מניח שתמשיך להשפיע עלינו בלי קשר לבעלים, אלא כל הנזק האגבי שנגרם ימשיך להשפיע עלינו.
אני חושב שגם באותו זמן, רק להוסיף על מה שאיתי אמר, שבאמת רומן ידע שזה מה שהולך לקרות, ולפני שזה קרה ובאמת הטילו את הסנקציות, עשו לי, ניסה לעשות שם איזה קומבינה, להעביר את הקבוצה, כאילו להיות תחת, אני חושב שזה היה החברה שלו, אני לא זוכר בדיוק מה, את הנקודה המדויקת, אבל לפני זה היה איזה קומבינה שהוא ניסה לעשות כדי להימנע מזה, אבל זה לא צלח. אבל זה באמת, זה היה פשוט הזיה. הזיה, העניין הזה. אני זוכר שטוחל בא ואמר, טוב, לא נורא, אם אנחנו לא יכולים לנסוע במטוס, אני אהיה נהג אוטובוס.
כן, אכן השפיע, וזה באמת היה, נקרא לזה חור שחור ב, 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 בדרך שלנו, באמת לנפילה הזו, למרות ששוב, אני מסתכל על, על, על עבר מול הווה ועתיד, נפלנו חזק, יכלנו ליפול הרבה יותר גרוע, יכלנו לסיים ולרדת ליגה ולהיות לא יודע מה, ובסופו של דבר אני מסתכל ואני אומר שהמחיר ששילמנו הוא סך הכל לסיים במקום 10, אחרי שנה שהיא עמוסה, ועמוסה האירועים שלא קשורים לכדורגל, והחלפת בעלים וכל הסיפור הזה, ובסוף אנחנו מתחילים מחדש, שהמחיר ששילמנו שזה בלי אירופה, להזכיר לכם שפעם אחרונה שהיינו בלי אירופה לקחנו אליפות גם עם קונטה, שזה גם הייתה אחרי עונת זוועות, אבל כמובן אין מה להשוות, וזה באמת, זה באמת אחד מהסיבות המרכזיות לנפילה של האימפריה. יש מישהו עוד רוצה להוסיף, או שאפשר לעבור לדעתי ל...
אפשר להוסיף בנקודה שזה הוביל אותך גם לנקודה
כן.
הבאה, שגם העברת הבעלות שקפו עלינו, היא נמשכה המון 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 זמן. לא יודע אם מסיבות של המועדון או מסיבות בירוקרטיות של הממשלה, אבל בסוף הבעלות התחלפה ב-31 במאי, אם אני לא טועה, זאת אומרת על חודש יוני, שזה חודש שאתה כבר עמוק בתוך המסע ומתן על שחקנים, בעצם הדבר הזה עיקף לנו את כל, את כל הבנייה של העונה שעברה הגרועה שהייתה לנו, שזה כבר, בוא ניתן לדין להוליך.
לא, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר זה היה הליך שהוא היה מאוד מזורז באופן יחסי, כי כשאתה עושה עסקה שהיא בשווי של 4 מיליארד, לא משנה, לא יודע מה זה היה, יורו, פאונד, אבל זה, אין מה לעשות, זה לא עסקה שאתה יכול לסגור אותה בחודש, זה המון בירוקרטיה, זה תפסים, זה, אין מה לעשות, וזה באופן יחסי זה היה מהיר, זה לא, זה היה ההליך המהיר, אז כאילו, כן. אבל נכון, אין ספק שזה פגע בנו.
אז בעצם אתם אומרים שעוד סיבה נוספת להתרסקות היא בעצם נטישה של שחקנים מרכזיים, וחוסר היכולת שלנו להחליף אותם, למשל קורטואה.
זה באמת לאורך השנים. לא היינו מוכנים בכמה נקודות לנטישות האלה, אז קורטואה זה מקרה פרטני של שחקן שלחץ אותנו לסוף החלון, ואז חיפשת את התחליף בלחץ של זמן. מצאת שוער שאפשר להגיד אם הוא כן ברמה, לא ברמה, הרכישה שלו הייתה גם מאוד מנופחת בגלל לחץ של זמן, וגם יכול להיות שבלי לחץ של זמן, או אם היית מוכן לזה מוקדם יותר, היית יכול למצוא חלופות טובות יותר.
לתג מחיר.
נכון, חד משמעי.
לתג
כן,
מחיר.
כן, לגמרי, הוא היקר בעולם לדעתי, עד היום. אתה מבין, אתה עוד מבין את זה שהוא עדיין שלך, כאילו הוא מושאל עכשיו לפאקינג ריאל מדריד, זה לא נורמלי.
אבל קורטואה זה מקרה פרטני, מקרה פרטני שלא היינו מוכנים. יש לך מקרה, יש לך שני מקרים בעצם, ששחקנים עזבו אותך ואתה לא יכולת, לא יכולת ברמה החוקית להחליף אותם. אז מקרה אחד זה באמת...
רודיגר.
כן, רודיגר זה דוגמה מאוד טובה, אבל אני מדבר כמקרה כולל, הנושא הזה של הסנקציות, הנושא ש... אז עזבו אותך שחקנים, ולא יכולת לנהל מסע ומתן עם שחקנים חדשים, בזמן הזה כשאתה יודע שרודיגר עוזב, והוא כבר סוגר חוזה בריאל, ואתה יודע שהוא חתום שם, ואתה פשוט לא יכול להביא בלם במקומו, וזה למה גם אמרתי מקודם, זה שהבעלים נכנס רק ביוני, זה לא משנה אם זה עסקה מזורזת, או אם עסקה נסגרה ביום אחד או בחצי שנה. פרקטית עד יוני לא יכולת להביא שחקנים. היום אנחנו יודעים שכבר מעכשיו, מספטמבר, אתה כבר חושב על איזה שחקנים אתה מחתים בקיץ הבא. תחשוב שאין לך סקאוטינג, אין לך רכש, אתה לא יודע מה התקציב. ואז עוזבים אותך רודיגר, ועוזבים אותך גם קריסטנסן, שיכול להיות שאתה לא רוצה אותו, אבל צריך להביא מישהו במקומו, ואתה לא יודע מי הוא יהיה. ועוזבים אותך עוד ועוד ועוד שחקנים, והכל מתנהל בלחץ, ואתה שם פלסטרים, ואתה משאיל שחקנים שלא ברור מה מהותם, כמו זכריה שהגיע בעונה שעברה. למה לא להביא קשר טוב, אם אתה יודע שקנטה פצוע וקובצ'יץ' פצוע וז'ורג'יניו כן מתאים, לא מתאים, כן רוצה, לא רוצה? זה בעיה שאנחנו עד היום, לא רק שאתה לא בנית סגל בצורה טובה, אתה גם נשאר עם שחקני פלסטר שאתה מביא בלחץ, עד אחרי זה 5-6 שנים הם יכולים להיות איתך.
כן, לגמרי, חד משמעית, חד משמעית. יש, זה באמת מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה באמת בריחה של שחקנים, וגם בגלל נושא של אי ודאות, מה הולך להיות פה, שחקנים שראו כנראה שאין מאמן, או כנראה שאין בעלים, או פחדו, וברגע שאתה מקבל הצעה למקום אחר, שהוא יכול לתת לך הזדמנות אחרת, או איזשהו... שחקנים רואים בזה הזדמנות, ופשוט עזבו אותנו, כן? לגמרי, חד משמעית.
שני דברים. קודם כל, בכל העניין הזה שהשחקנים פשוט עזבו אותנו ובחוסר אונים, אני חושב שזה ממש מתחבר לגישה החדשה של ההנהלה החדשה, שלא מוכנים ששחקן יגיע למצב שיש לו שתי עונות בחוזה, וחלק, זו לא הסיבה המרכזית, כן? אבל חלק מהסיבה של מה שאנחנו רואים את החוזים הארוכים האלה, זה בגלל זה, זה ששחקנים בסופו של דבר לא ימשכו בחוץ והחזיקו אותך, אתם יודעים, החזיקו אותך קצר. זה קודם כל. האם זה חיובי או לא, זה נדע בעתיד, כי בוודאות יהיה כאלה שהם יהיו בול פגיעה, ומזל שעשינו את זה, ויהיו כאלה שיגידו, וואלה, נפלנו איתם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, העליתם פה את נושא רודיגר, אני קודם כל זוכר מצוין, ולא תצליחו לשנות את דעתי בנושא הזה, אני זוכר שהיו במסע ומתן עם רודיגר לפני הסנקציות, באזור חודש דצמבר או ינואר של אותה עונה,
כן, אבל זה נתקע באמצע.
זה לא נתקע באמצע, אנחנו לא היינו מוכנים לשלם לו את מה שהוא רצה, והוא גם אמר את זה, שהוא עזב, שהיה לו הרי את הרעיון הזיבה הזה, שאני לא זוכר מי ראיין אותו, אבל הוא אמר, הוא סיפר מה היה שם, ואנחנו, מרינה בזמנו, לא רצתה לשלם לו את ה-200,000 פאונד בשבוע שהוא רצה, ורצתה לתת לו משכורת מצחיקה, וכן, אני עד היום חושב שזה טעות, שחקן כזה, לעומת מה שהוא נתן, היית חייב לשלם לו את מה שהוא רוצה, והוא לא רצה כמשהו
שוב,
כזה מרחב בזמן.
אני חושב שזה עניין של כספים שכנראה לא היו, ופחדו להתחייב, ופחדו לעשות שינוי, וגם כנראה שתכף אנחנו נדבר גם על הסעיף הבא שלדעתנו גרם לנפילה הזו, אז כל הנושא של החלפת בעלים, אז שמע, אתה... יכול להיות שאמרו להם, רגע, עכשיו אנחנו במסע ומתן, מן הסתם שאתם לא תעשו שום דבר קיצוני, או שום איזשהו חידוש חוזה לשחקנים, או דברים כאלה, שאנחנו בתור הבעלים הנכנס, לא מוכנים לאשר דברים כאלה.
לא, הם לא יכולו
יכול להיות שזה
לעשות.
נפל שם, חבר'ה, זה לא...
היה לפני המלחמה, המסע
הם לא יכולו לעשות את זה. זה מתפרק לשני חלקים. מה שדין מדבר על זה שני חלקים.
המסע ומתן... לא, בסדר, זה שהמסע ומתן התחיל, אבל באיזשהו שלב היו צריכים לבצע את החתימות, זה שהתחילו לדבר איתו לפני כן, סבבה, לגיטימי, אבל בואו, באמצע, היו צריכים לחתום מתישהו, לקבל החלטה מתישהו, זה היה אחרי, זה היה כבר בתוך הסנקציות.
נכון, הם לא יכלו לעשות את זה בתוך הסנקציות, זאת הנקודה. הנושא של רודיגר שדין העלה פה, הוא מתחלק לשני חלקים, אחד זה מסע ומתן, שהוא היה ארוך והוא נמרח, ורודיגר רצה סכום מסוים, וצ'לסי לא היו מוכנים לשים לו את הסכום הזה, אבל יכול להיות שהם רצו למשוך עד הדקה 90, לראות שהוא באמת מאיים שהוא זה, ואז להציע לו את זה. באמצע נכנסו סנקציות, בין אם רצו להציע, לא רצו להציע, זה גם לא קשור לבעלים החדש, כי עדיין לא ידעו מי הבעלים החדש. צ'לסי לא יכלה יותר לנהל איתו מסע ומתן, ועד הנקודה הבאה שהמועדון כמועדון עם בעלים חדש יכל לעשות את הדבר הזה, השחקן כבר היה סגור בקבוצה אחרת. לא התאפשר לנו לעשות את זה, אז האם צ'לסי הייתה צריכה לעשות את המסע ומתן חד יותר ולסגור אותו לפני הסנקציות? אף אחד לא יכול לדעת שדבר כזה יקרה למועדון. אז קצת חוכמת הבדיעבד, אבל כן, איבדנו שחקן שכנראה היו צריכים לסגור אותו.
שחקנים. שחקנים, שחקנים.
כן.
טוב, עוד נושא, או עוד סיבה בעצם להתרסקות ונפילת האימפריה, החלפת בעלים כמובן, וכל הנושא של בנייה מחדש. בבקשה.
אז יש לנו בעלים, בעלים עם חזון שהכדורגל העולמי לא הכיר עד היום, הם בעצם מביאים איזשהו מודל שאנחנו יכולים לראות משהו דומה לזה יותר בספורט האמריקאי, שהם יותר מסתכלים קדימה, ואנחנו כאוהדי כדורגל אירופי וכאוהדי צ'לסי בפרט, קשה לנו מאוד לקבל את הדבר הזה שעכשיו יהיה עונה שתיים כושלות, שבהם הסגל יהיה בנוי משחקנים בני 21 שלא יודעים מה זה פרמייר ליג, אבל בציפייה עוד שנתיים כשהם יגדלו קצת ויהיה להם ניסיון, הם יהיו הקבוצה הכי טובה בעולם, והם יהיו סגורים פה לעוד 5-6 שנים כל אחד, כך שלא יהיו בעיות. הנקודה הראשונה שזה אימור. לא בטוח שהדבר הזה יצליח. לא בטוח שלשחקנים יש את הסבלנות, כאילו אם אני אגיד לך עוד עונה שתיים גרועות, מי מבטיח ששחקן כמו אנזו פרננדז יישאר בקבוצת אמצע טבלה פרמייר ליג עכשיו 3 שנים? כמעט בטוח שלא, לא משנה כמה כסף אתה תיתן לו. ודבר שני, שבשונה מה-NBA, שאתה לא יכול לרדת ליגות וכולם בתחילת העונה כולם שווים, אתה לא מעפיל לאירופה, זה הפסד כסף, זה הפסד מוניטין וזה הפסד שחקנים. אתה מתחיל בדירוג, לא יודע, גרוע יותר בגביע הליגה ומוצא את עצמך משחק נגד קבוצות מהליג 1, ליג 2 בספטמבר, באוגוסט, אז אתה שקול לקבוצה קטנה, אתה מבזבז את הזמן שלך על קבוצות קטנות אחרות. וזה בעיה, כן יש להם את החזון, אבל זה הימור, זה בדיוק הימור.
לגמרי, זה גם מתחבר באמת, אני חושב שכאילו כל העניין הזה, אנחנו מדברים עכשיו בעצם על התוכנית הארוכת טווח, אבל אסור לשכוח באמצע שכל מה שקרה בעצם עונה שעברה, איך שנגמרו הסנקציות, זה היה פשוט רכישות, פאניקה, וזה היה פשוט כאילו אין לזה הסבר
מה
אחר.
מה למשל?
ליבלי.
תן לי דוגמה לרכישת פאניקה.
ליבלי, שרודיגר עזב, ובסוף אחרי עונה אחת היה הפתעה אותו.
שמע, אני לא יודע אם זה פאניקה, נכנס בעלים, היה תוכל, אמר לו תקשיב, אני רוצה אותו, קיבל, לא פאניקה.
רגל בעולם, המאמן הוא זה שבוחר את השחקנים, חוץ מסיטי.
המאמן, לא, המאמן אומר, אני רוצה, אלה הרשימה שלי, זה מה שאני מחפש, או שהוא יכול לבקש שחקן ספציפי או פרופיל, אבל בתכלס, מאמן חייב להיות מעורב ברכש, אין דבר כזה דין שלו.
לא, הוא צריך להיות מעורב ברכש, וזה אתה צודק, אבל שנה שעברה זה פשוט הרגיש שזה פשוט, אני אפילו לא יודע איך לעשות את זה במילים, זה היה פשוט מוזר, אתה מבין?
אני אגיד לך, תתן לי רגע, אני חושב ששנה שעברה מה שקרה, שקודם כל בא נכנס בעלים חדש, אמר אוקיי, יאללה, יש לי פה מאמן תוכל, בוא ניתן לו את השרביט, בוא נתחיל לעבוד איתו ונראה הלאה. באו, התחילו לדבר, התחילו, רק הכירו, כבר הקבוצה התחילה כנראה והייתה בגישושים לפני כן על העברות, אמר לו אני רוצה סטרלינג, בום קיבל, אמר לו אני רוצה קליבאלי, בום קיבל, אמר לו אני לא זוכר עוד מי הגיע באותו חלון, אמר לו טוב יאללה בוא
נתחיל. פופלאו רצה בעיקר, ואת קוקוריה, שזה שחקנים שאתה לא, זה גם לא שחקנים שאתה יכול לעשות איתם כל דבר.
זה נכון, אבל זה פילוסופיה של מאמן, בא מאמן.
ואז שהוא הגיע, שהוא בטוח שחקן של תוכל, כן? ואז שניים, שלושה מחזורים אחרי זה, תוכל כבר לא שם.
בסדר, קרה, קורה.
זה לא...
קורה. לא, רגע, שנייה. בוא נסתכל רגע מנקודת מבט של בעלים. אתה מגיע למקום חדש. יש לך איקס אנשים שאתה עובד מולם. התחלת לעבוד עם מישהו, אמר לך אני רוצה XYZ, נתת לו, סבבה, התחילו לעבוד. אתה רואה שאין תוצאות, אתה רואה שאין חיבור, אתה רואה שמשהו לא מסתדר, אתה אומר לו תודה רבה, שלום, להתראות, אתה מביא מאמן אחר, הגיע פוטר, פוטר קיבל את מה שהיה, הוא קיבל ירושה של שחקנים, פוטר אחד המאמנים שהכי נעשה לו עוול אצלנו, הוא באמת מסכן, הוא גם לא היה ברמה, הוא גם לא יודע לאן הוא הגיע, והוא גם לא קיבל את הזמן שלו, אז הגיע, התחיל לעבוד, ראה שלא מסתדר, אני לא חושב שאפילו היה לו הזדמנות לקבל איזה שהם שחקנים שהוא בחר אותם, תקנו אותי אם אני טועה, שהוא אמר אני רוצה שחקן והוא קיבל, היה? קיבל משהו?
יכול להיות שבינואר הוא יותר שותף, אבל בגדול הרעיון של הקבוצה זה שהמאמן לא שותף לבניית השחקנים, יש לך שני מנהלים ספורטיביים שהם מחליטים מי מגיע ומי לא.
אין ספק, אין ספק, אבל זה חייב להגיע באיזשהו דו שיח עם המאמן, יש אמורה להיות איזושהי פילוסופיה, איזושהי מחשבה קבוצתית של צוות, על מי אנחנו רוצים לראות פה, מה אנחנו רוצים לראות פה, זה דברים שונים מאשר, בוא, אפשר היום לראות, שפחות או יותר, איך נתי אומר, פרוספקט וסיסטם, פחות או יותר יש פה איזשהו מבנה, יש פה איזשהו דיון פתוח על על השחקנים, על מה רוצים לקנות, מה קונים. עזבו שגם פה במקרה הזה,
דיון פתוח של מי?
פוצ'טינו קיבל קבוצה, דיון פתוח של המאמן, עם הצוות, עם הסקאוטרים, עם המנהלים המקצועיים. זה לא שעכשיו הם אומרים למאמן, חביבי, זה מה יש, תתמודד. אני לא חושב שזה ככה.
הפוך, המאמן יבחר על בסיס הקבוצה שבנו. קודם כל בנו את הקבוצה, בוא נניח שנייה את ינואר...
כשאתה מאמן
שנייה,
חדש.
בוא נניח שנייה את חלון נכון. הקיץ שעבר בצד, בינואר בנו לך את הקבוצה, עם אנזו, עם בדיאש, הכל נבנה סביב אנזו, זה לא שהמאמן...
נכון.
ויותר מזה, יש סיכוי מאוד נכון. מאוד גדול שהביאו מאמן ארגנטינאי, כדי שתהיה לו תקשור טובה עם בעל הבית אנזו פרננדס. לא שאלו אותו, אתה רוצה אנזו, לא רוצה אנזו, אתה רוצה את מודריק, או אתה רוצה את מדואק, לא, אמרו לו, זה הקבוצה, הקבוצה שלנו הולכת לקבוצה מהירה, היא הולכת לקבוצה של התקפות והתקפות מעבר ומתפרצות, היא הולכת להיות קבוצה צעירה, זה הקבוצה, אתה מתאים, אתה לא מתאים. אין פה שאלה של האם הוא רוצה או לא רוצה, יכולים להתייעץ איתו בסוף על זהות של האם להביא את קול פלמר או מישהו אחר שיחליף את אנקונקו, אבל 90% מהסגל שלו שרץ פה היום, זה שחקנים שזה עובדה מוגמרת שהם בהרכב.
תראה, כשמגיע מאמן חדש לאיזשהו... קבוצה שכבר זזה ויש תהליך שעובד, אז אנחנו זה במקום אחר. כשאתה מסתכל על, עכשיו פוצ'טינו בעונה הבאה, מה אתה חושב? שלא ידברו איתו על רכש, שלא יגידו לו מה דעתך על השחקן הזה והזה, שהוא לא יקבל נתונים, שהוא לא יוציא נתונים? אין דבר כזה. איתה את הזה.
כן, ברור לי שהוא שותף בדיונים, אבל... הוא מקבל את הדברים כעובדה, הוא לא שותף לבניית הקבוצה, ובאותה נקודה אתה יכול גם עכשיו להגיד שלום לפוצ'טינו, הרעיון והחזון של הקבוצה הוא אותו חזון, להביא מאמן אחר, להגיד לו, אתה משחקים, אלה השחקנים שברשותך, אתה רוצה לעלות עם סטרלינג, אתה רוצה לעלות עם מודריק, אתה רוצה לעלות עם צ'ילואל בכנף, בחירה שלך, אבל זאת קבוצה מהירה, זאת קבוצה צעירה, זאת קבוצה שהיא תגיע לשיא שלה בעוד שנתיים, ואתה לא תקבל עכשיו את... לא יודע מסי או רונלדו לצורך העניין, מישהו שעכשיו כאן ועכשיו יהיה הכוכב, וזהו.
אתה יודע שהמחשבה מההתחלה הייתה ללכת על טווח ארוך, והביאו מאמן כמו פוטר והחתימו אותו לחמש שנים לדעתי. זה משהו שבעידן אברמוביץ' לא יצא לנו לראות, וזה משהו שאני מאוד מאוד כאוהד באופן אישי רציתי תמיד לראות מאמן, שיהיה פה, שיבנה, שיהיה פה כמה חלונות, שיקיר את הקבוצה, שיהיה קינג באצטדיון.
אבל ברור שזה מינוי של, אבל זה מינוי של פאניקה. זה ככה נכנסנו לדיון הזה, זה מינוי של פאניקה. אם זה היה קורה בקיץ מסודר עם זמן, קשה לי להאמין שמי שהיה מגיע לאמן את הקבוצה זה גראם פוטר.
זה נכון, אבל אם זה פאניקה, אז למה החתמת לחמש שנים? זה לא נראה לי כל כך פאניקה. פאניקה, היית מחתים אותו לשנה, למה חמש? זה הרי טמטום, אתה מסכים איתי. אני לא חושב שזה פאניקה, כמו שהם חשבו שיש לו איזושהי פילוסופיה, כמו שהם ראו מה הוא עשה בברייטון וחשבו שזה יכול מאוד להתאים לנו. אני פשוט חושב שמשהו שם בסופו של דבר לא הסתדר. אמרו עליו, נתנו לו הזדמנות, חשבו שזה הולך להצליח. ראו שהוא לא מתאים, ראו שהקבוצה מדשדשת. הביאו את למפרד להציל את המצב, ובתכלס אולי סתם בשביל להרגיע את האוהדים ולקוות לתוצאות טובות יותר. והנה, התחילה עונה חדשה, עונת בנייה עם פוצ'טינו, אחרי שהוא היה מעורב מאמצע העונה במה שקורה. הוא היה מעורב, זה שהוא היה תמיד מאחורי הקלעים והוא לא קיבל את ההחלטות, נהדר, אבל הוא היה מעורב. בסדר, אז בואו נסכם את הנושא הזה. אני חושב שזה כבר מאחורינו, זה כן... כל הנושא של החלפת בעלים הוא כן בורג משמעותי בנפילה, אפילו אולי המרכזי
טוב,
ביותר.
טוב, אז מעבר לזה,
יש לנו בעצם את הנושא האחרון שלדעתנו גרם לנפילת האימפריה, זה משהו שהוא באמת לא נראה פה כבר 20 שנה, זה באמת כמות של פציעות חריגה. דין, מה אתה חושב על זה?
טוב, קודם כל, זה באמת אבסורד, אם בעונה האחרונה או בזאת שלפניה אמרנו טוב, פה יש גל קורונה, פה זה, הוא פציע, הוא לא פציע, הוא זה, עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין אחרי שאנחנו היום נמצאים בחודש ספטמבר, שזה משהו שעם סגל אחר לגמרי, שזה משהו שהוא שורשי כנראה. אני יודע ששנה שעברה החליפו את הצוות, את הצוות הרפואי כביכול, ממה שאני זוכר, אבל באמת נראה שזה לא עזר. ובסופו של דבר, שאתה עולה ואתה משחק עם לופטוס צ'יק, פעם כמגן ימני, פעם כחלוץ, פעם כקשר, רק חסר שישחק כשוער וזהו. אתה מבין שאתה נמצא במקום לא טוב, לא טוב בכלל, שיש לך יותר מדי פציעות, וכנראה שמשהו שם לא מנוהל טוב ברמה הרפואית.
כן, לגמרי. מה אתה חושב שזה מגיע מעומס?
זה היה מעומס שנה שעברה ולפני שנתיים, בסופו של דבר שאתה רץ בכל המפעלים ואתה משחק 60 ומשהו משחקים בעונה ויש לך פגרת נבחרות פעם בחודש בממוצע, אז כן, זה מגיע מעומס. בסופו של דבר השחקנים האלה הם בני אדם, כן? וכל אחד צריך את הזמן של הריקוברי, אבל השנה, העונה, בסדר? אני במספר, אני חושב שיש לנו כרגע
דו ספרתי.
כן, דו ספרתי, 10 פצועים לדעתי, זה כבר לא מעומס, זה לא,
12
בערך, ברוג'ה לדעתי כבר היום יהיה בסגל, הבנתי, הבדיאשיל אולי נפצע עוד פעם אמרו, אבל מדואק לדעתי חזר, אבל לא משנה, בסדר, בין 10 ל-12, עדיין, השנה זה כבר, העונה זה כבר לא נובע מעומס, הם שחקנים צעירים, הם שחקנים מתחת לגיל 23, בסדר? הם משחקים משחק בשבוע, אין צ'מפיונס ליג, אין, כאילו אני אומר, אולי חוץ מהשחקנים שעכשיו שחזרו, אנזו וקייסיידו שחזרו מה-WWE בדרום אמריקה בפגרה האחרונה, זה לא עומס, זה משהו אחר, לא יודע לשים את האצבע באמת איפה אנחנו נופלים עם זה, אבל אין לזה תירוצים כבר, זה לא פוליסיק, בסדר? שהיינו רגילים לזה לרגלי זכוכית.
אני הייתי רוצה לספר סיפור על הפציעות. למה סיפור? כי אחרי זה אני אסתור את זה בכל מה שקשור לצ'לסי, אבל בכלל בעולם. יש שרשרת של אירועים שהיא מתחילה באביב 2020, בלוקדאון של הקורונה, שבעצם השחקנים הולכים הביתה, איזה חודשיים, שלושה עם כדורגל, ואז מתחילה השרשרת הבאה. עונת 19-20 נמרחת עד סוף יולי. עונת 20-21, שיש יורו בקיץ אחרי, מתחילה לפני הזמן כדי שיהיה זמן ליורו שנדחה בגלל הקורונה. בעצם השחקנים מקבלים בין העונות הפסקה של קצת פחות מחודש. כמובן שהם חוזרים לאימונים וזה לפני, אז פרקטית מנוחה להתאושש, לתת לגוף לנוח כמעט ואין. יש את העונה של 2021 שאנחנו רצים גם בליגת האלופות, אבל אני מדבר רגע על הכדורגל העולמי, מתחילה לפני הזמן, עונה ארוכה, נבחרות, הכל, יש יורו בקיץ. בקיץ יש יורו, עונה אחרי זה מתחילה בזמן רגיל, אבל בעצם היורו מושך אותנו עד קצת מאוחר, 21-22, עונה שמתחילה בלי הרבה מנוחה גם, אחרי היורו והקופה אמריקה, רץ הכל העונה, מגיע הקיץ, ובעונת 22-23 אנחנו שוב מתחילים מוקדם את העונה, כי יש מונדיאל באמצע העונה, עוד איזו המצאה הזויה של פיפה.
בעצם מ-2020
ועד הקיץ הזה, כל השחקנים בעולם בקושי קיבלו מנוחה. וזה למה? לא רק צ'לסי, גם יונייטד, גם סיטי, גם ליברפול, כמעט בכל ליגה ובכל מקום בעולם יש עכשיו מכת פציעות. עכשיו, מה שאמרתי, אני מניח שזה הגיוני וזה למה סבלנו בעונה שעברה, בעונה לפניה. מה קורה עכשיו? יש לנו סגל כמעט 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 חדש מהניילונים, שחקנים שהיו בכיתה ג' כשהיה את הקורונה. אי אפשר להגיד שהם סבלו מעומס, הם לא היו ביורו לפני שנתיים, רובם גם לא היה במונדיאל, וכולם חדשים, אבל אני לא מצליח...
זאת בדיוק הנקודה.
כן, כן, אני לא מצליח גם להבין למה, כי הם חדשים לגמרי, זה שחקנים שהיו בעומס של נוער עד עכשיו. הם לא רצו בליגת אלופות ובגביע הליגה ובאליפות העולם למועדונים. וגם התחלף כל הצוות הרפואי מתקופת אברמוביץ' בוא נגיד, אם יש דבר לא טוב להגיד על תקופה של אברמוביץ', זה הפציעות והצוות הרפואי, לפחות מאז שאיבה עזבה אותנו בגלל הריב עם מוריניו, ב-2014 נדמה לי, 2013. שורה תחתונה, לא ברור מה מוביל לדבר הזה. ניהול לא טוב, כנראה אימונים ברמה ירודה בעונה הקודמת, עם כל ההחלפת מאמנים ופוטר שלא בדיוק ברור מה הוא העביר שם באימונים, אבל אנחנו בבעיה. עכשיו, זאת בעיה מספר אחת של צ'לסי, לפני חלוץ, לפני שוער ולפני קשר. ואם הדבר הזה לא ייפטר, ואני כבר לא יודע איך לפתור את זה, כאילו אולי להוסיף יותר אימונים, אימוני כוח ואימוני יציבה וליבה ודברים בסיסיים לפני שעובדים על ספרינטים, שזה מה שבעיקר עבדו הקיץ. יכול שצריך לעשות את זה, אבל שוב, זה לא יביא לנו אליפות הדבר הזה, יביא אותנו קודם כל למצב של כשירות. אם פוצ'טינו רוצה ללכת על כל הקופה ולהביא את האליפות, והוא מחליט שהוא פותח את הקיץ חזק עם ספרינטים והוא בונה קבוצה שרצה מהר, סבבה, אבל בגלל זה כבר בספטמבר הוא עם 12 שחקנים פצועים. ובדיאשיל ומדואקה וכל מיני שחקנים שאמורים לחזור מפציעה, וזה פתאום מתארך והפציעה מחודשת. ולוויה שהם...
אדם נחת בקובה.
הוא בכלל הגיע.
הוא לא הגיע, הוא פצוע.
לא, הוא הגיע פצוע, נו. הם ידעו שהוא פצוע, הם החתימו אותו. אמרו, טוב, הוא פה עד 2547. ובואו בינתיים, עד שיהיה קשיר, אז נטפל בו פה, ויתאמן ויעלה. טוב, תכלס, תנו לי סיכום שלכם, כאילו, מה, איך זה יכול להשתפר? בואו נגיד שהפצועים, אני נוטה להאמין, בסדר, ואני מאוד אופטימי בתרחיש הזה, שכל הנושא של הפצועים זה, בואו נגיד, כרגע, אחרי החלפת ה... הצוותים הרפואיים וכל זה, שזה נגיד bad luck. העונה, אנחנו ב-bad luck, ובוא נראה.
זה פוצ'טינו קורא לזה bad luck, אנחנו כבר לא מאמינים לזה, אבל בסדר.
אני זורם איתכם. בואו נגיד, אנחנו מתחילים מהמשחק הקרוב,
מהיום.
מעוד שעתיים. מה יכול, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהדברים ייראו אחרת?
אני אתחיל. דיברנו על כמה נקודות שבעצם הובילו לנפילה שלנו, נכון? כל הנקודות האלה קשורות באיזשהו אופן לרומן אברמוביץ', אם זה המנטליות של הווינרים שדיברנו עליה בהתחלה, שבעצם לא היה דבר כזה עונה בלי תארים אצל רומן, וזה בא עם פלסטרים ועם בעיות, ואם זה הנושא של התנהלות לא נכונה מול שחקנים, ששחקנים עזבו אותנו, כל הדבר הזה בעצם אפשר להכניס אותו תחת הכותרת בנייה מחדש, שזה מה שהבעלים החדש בא ועושה הפוך לגמרי מכל מה שרומן אברמוביץ' עושה. הוא לא נרתע מעונה בלי תארים, והוא לא מוכן להחתים שחקן על חוזה של פחות מחמש שנים, הוא מגיע ל-8-9 שנים. ועכשיו, מה צריך לעשות בשביל שהדבר הזה יצליח? תראה, במציאות, מה שאני חושב שצריך לעשות, זה לדבוק בתהליך שהבעלים החדש מתחיל, ושוב, אמרתי מקודם, זה אימור, יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא. אבל היות וזה המצב, סיכויים הכי טובים שלנו זה להאמין שזה יצליח, ובדרך כלל אנחנו רואים בכל מיני קבוצות כמו סיטי, כמו ליברפול, כמו ארסנל, שתהליכים מצליחים, וכשנותנים זמן לדברים לשקוע ולשחקנים להתרגל למציאות ולא ממהרים להחליף כל שנייה, אז דברים שוקעים ואתה בונה קבוצה חזקה וקבוצה יציבה וקבוצה שיכולה לרוץ הרבה שנים. זה דבר שלא היה לנו אצל רומן אברמוביץ', וזה המפתח ל... קמפיין ליגה טוב, ולא בהכרח קמפיין ליגת האלופות טוב, שאתה צריך לכנס את עצמך ל5-6 משחקים טובים עם מזל. אז אם אתה שואל אותי, לא יודע אם בהסתכלות על הפרק הקודם שלנו, אם אני אופטימי או פסימי, אני רוצה להיות אופטימי, אני רוצה להאמין שיהיה בסדר, ונותר להחזיק אצבעות, ולקוות שלא תתחיל עוד מלחמה של ארצות הברית נגד אוקראינה, ויקחו לנו גם את בועלי.
בקיצור, keep going.
כן, keep going.
יש פה בעלים שלא יעסס להשקיע כסף שצריך, ובאמת זה נראה שהוא, אני חושב שנתי אמר את זה בפרק הקודם, הוא כנראה בא לעשות אקזיט באמת על המועדון, וזה משהו שאני יכול להסכים איתו, כי הוא באמת שם 75% מהעון העצמי שלו על המועדון. זה לא אחד מהשירי העולם, זה עדיין לא אילון מסק, כן? אז כאילו... אני חושב שבאמת צריך מה שנקרא trust the process, ואין לנו כרגע יותר מדי מה לעשות. זה לא ש... בוא נגיד שכל השינויי כיוון האלה, שאם משהו אחד לא הולך, אז ישר להעיף ולשנות את המצב ב-180 מעלות, זה בטוח לא יוביל אותנו לשום מקום. התחילו משהו, באמת בונים פה באמת איזושהי מערכת, איזושהי צורת משחק, חזון, כמו שהם קוראים לזה, צריך לדבוק בזה. והזמן יעשה את שלו, בסופו של דבר, אנחנו בתור אוהדים, זה קצת קשה לומר את זה, אבל אנחנו צריכים סבלנות, ואנחנו, אין מה לעשות, רוצים את הכאן ועכשיו, כי זה מה שהיינו רגילים אליו, לא היינו רגילים לראות את צ'לסי מפסידים לפורסט בבית, כן? אבל בסדר, סבלנות, זה המפתח.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז בואו נסכם. אימפריות נופלות זה נכון, ולא אחת ולא שתיים, במהלך ההיסטוריה נפלו אימפריות. אבל על כל אימפריה שנפלה, קמה אימפריה חדשה. אני מאמין שצ'לסי שלנו היא אימפריה שנפלה והולכת לקום מחדש. אז הצבע יישאר אותו צבע, כנראה.
תקשיב, אין קבוצה...
הסמל יישאר אותו סמל, ואנחנו פשוט נחזור להיות אימפריה, אני מאמין, תוך 3-4 שנים.
אין קבוצה שיותר מפחדים ממנה בעולם, כן, בכדורגל האירופי, מאשר אנחנו. שים לב איך ברשתות כל הזמן מחפשים אותנו, כל הזמן מחפשים את העקיצות, ומודריק, וזה, ואנזו, וקייסדו, רק מחפשים אותך, ולא עושים את זה, אולי עושים את זה ממקום גם של קנאה, אבל כמו שאני רואה את זה, חוששים, חוששים, כי יודעים מה יקרה ברגע שזה יתחבר, ואז זה כבר יהיה מפלצתי.
כן, יש פה באמת אימפריה בהתהוות, וצריך לתת לזה זמן, ואנחנו נראה, כי אני לא יודע כמה פאפ עוד ימשיך בסיטי, ואני לא יודע איך ליברפול ואיך יונייטד וארסנל בכלל, שהיא לא יציבה, ואני לא רואה איזשהו משהו קיצוני מטוטנהאם, אבל נראה שאנחנו הולכים למקום טוב, צריך לתת זמן, כמו שאמרנו קודם. והכי חשוב זה תמיד קאמון צ'לסי. אז אני רוצה לאחל לכל האוהדים שלנו גמר חתימה טובה ושנה טובה וכל מה שאומרים בין החגים. אני מאחל לכולנו כאוהדי צ'לסי ליהנות מהשנה הזו ומכל מה שיש לה להציע ברמת הצ'לסי וגם בחיים האישיים של כל אחד מאיתנו, שיהיה לנו טוב בחיים ונחייך רק. תודה שאתם שומעים אותנו, נשמח לפידבקים, ותודה גם לצוות של העמוד שמאפשר לנו את הפודקאסט הזה, תודה לדין, תודה לאיתי, ותודה גם לי, וביי לכולם.